אחרים, אנשים תקועים בתרבות הפנאי שלהם, ולא מרגישים שהרבה חלקים במדינה בעצם מנוהלים על פי זווית הראייה של אנשים מסוימים. ויום אחד נגלה את זה, כאשר נבוא לבית הספר ונראה שהדברים מתנהלים שם על פי רצונות של אחרים. ונגיע לצבא בתור חייל, ופתאום תראה, כן, שפתאום בתוך הטנק שלך בעצם יש בחורה. איפה היית? זה לא מתאים לך, זה לא מהזווית הראייה שלך. זה מאוחר, חביבי. כבר קדמוך, כבר החליטו בשבילך, ולאט לאט הדברים האלה מתרחשים, ואדם לא שם לב. איך בעצם מטשטשים אותו בלוהקר? זה צריך זהירות גדולה מאוד. מאוד מאוד גדולה. ממש מתחת לעינינו מתנהל מחטף ערכי, אדיר. אין, רב פנים, אני חייב לומר. עם המון המון חוצפה ועזות וחציית גבולות, שעשויה באמת להביא אותה למצב שבו אנחנו בעצם נקודת הזווית שלנו על המציאות, היא בעצם לא רלוונטית, כי איש לא נותן לנו להחליט כפי שאנו רוצים, אפילו להגיד את דעתנו, אם זה לא שייך לתקינות הפוליטית, כמו שאמרנו, אסור להגיד את הדבר הזה, אתה יכול להינזף, אתה יכול, כן, אתה יכול להיות מושלח הצידה, כן, לחטוף ביקורת הזה, זו תופעה שאנחנו מכירים אותה. כדאי לשים לב לנקודה הזו. אני יותר מדגיש את זה במערכה הציבורית, אבל הדבר הזה יכול לקרות גם במערכות יחסים שבין אנשים. תשימי לב לאדם שאיתו אתה מתחבר. יכול להיות שהאדם שאיתו אתה מתחבר, בדומיננטיות שלו, הוא לא מאפשר לך להיות מה שאתה. היית נורא רוצה להגיד את הדברים אחרת מאשר הוא, אבל אתה מפחד. היית נורא רוצה להגיד, תראה, מהזווית שלי אני רואה את הדברים אחרת. אבל אתה מפחד להגיד לזה. כי יש לזה מחיר. יש לזה מחיר. אתה עשוי להפסיד את קרבתו, את טובות ההנאה שהוא מעניק לך, בעצם עובדה שהוא מאפשר לך להיות לידו, כן, וכן הלאה. אז כמה פעמים ביום אנחנו מוותרים על נקודת המבט המיוחד שלנו, בהבעת מחשבות, בהבעת רגשות, באופן המיוחד שבו אנו בוחרים לעשות דבר, היינו רוצים לעצב את הדברים בצורה שונה, כן? מעניין. זו שאלה שצריך לשאול אותה. כן? לא להפסיד את המבט המיוחד שלנו לחיים, כי כנראה המבט המיוחד שלנו לחיים, זה האופן שבו אנחנו מטביעים את חותמנו על המציאות, ובו אנחנו בעצם מלאים את תפקידנו. יש פה יותר מדי על כף המאזניים, מכדי שנקל בזה ראש. צריך להיות נועזים, כן? לומר את הדברים, לא בחוצפה. אין הכוונה שאנחנו נתחיל לצבוח כמו איזה, כן? להגיד את, לא יודע, בכיכרות, כן? במיקרופון פתוח, להגיד שטויות. לא, זה לא הכוונה. אבל אנחנו צריכים להכיר היטב. כן? את האינטרס הפנימי שלנו, איך אנחנו רוצים להביע את עצמנו, ולמצוא את ההזדמנות המתאימה, לומר את הדברים, בין בעל פה, בין בכתב, בין במעשה, לא משנה. יש לנו את הזכות. אחרת אנחנו מוותרים, כן? פשוט מוותרים על עצם, כן? החיים שלנו. לא פחות מזה. על עצם החיים. יכול להיות שאתה חי, אבל אתה חי חיים של אחרים. אתה חי חיים של אחרים. בדיבור שלך אפשר לראות את זה. אתה בעצם לא אומר את הדעה שלך. אתה היית אמור להגיד משהו אחר לחלוטין. למה אתה שפוט של מישהו? אתה עכשיו שופר תעמולה של מישהו ששם לך בתוך הפה את הדברים האלו. אין לך חשיבה עצמית, אתה לא עוקב אחרי, כן? אחרי, הייתי אומר, השפה הייחודית לך. מה אתה, את הדברים שאתה אמרת עכשיו שמעתי אתמול מישהו אומר. אתה אומר את זה כמעט באותו טון, שלא לדבר על התוכן. איפה הייחודיות? תגיד את הדברים מעט שונה. אתה יודע מה, אתה רוצה להגיד אותו רעיון, אותו כיוון? תגיד את זה במילים מעט שונות, במילים שלך, לפחות שנשמע את זה משלך. לא, אתה ממש חוזר על זה, ממש גזור והדבק, מה זה? איפה אתה? לאן נעלמת? לא טוב, לא טוב. כן, רוצית להגיד משהו, דוד? לא. לא? כן, חננאל? ברוך אתה, אני מעין לך עולם שהכל נהיה נורא. כן.
אני לא יודע
אם כדאי כרגע להיכנס לעניין הזה, לסוגיה הזאת. בוא נעזוב את הנושא הזה כרגע. לא רוצה להיכנס לנושא הזה כרגע. כן, בבקשה, מחילה. כן. נדבר על זה, נדבר בינינו. כן, כן.
דיברת הרבה על הנושא בעצם שבן אדם מעביר דעות. הוא מקבל איזה דעה וקצת כמו...
מושפע ממנה ומעביר הלאה.
כן.
זה לא ככה בכל הנושאים, זאת אומרת, אתה יכול להגיש שם את הפוסט, זה נודן, נראה לי משהו גדול.
כן.
וגם התורה מצד שני זה ככה.
למה?
תמיד אתה מחבר לזה משהו גדול.
כן, כן, אבל, 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 זה מה שאנחנו מנסים פה להסביר. זה ודאי שכולנו מניחים תפילין, את אותם תפילין, כן? עם אותם הלכות. אבל כל אחד מאיתנו מניח את זה באופן שונה, מבחינת המחשבות שלו, הרגשות שלו, אתה מבין? זאת אומרת, אנחנו מצליחים להביא, אנחנו אמורים להביא לידי ביטוי את כל מה שמיוחד בנו, בשעת הנחת התפילין. אני לא רשאי במיוחדות שלי להחליט שאני מניח את התפילין על הרגל. זה אני לא יכול. זה ודאי שלא. אני אניח אותה ליד כמו שצריך על פי כל הלכות. אבל אני אחווה את הנחת התפילין, את החוויה הנפשית, אני אחווה אותה באופן שונה מאשר אותה. כן? כך אמור לפחות להיות. אם אני לא חווה את זה כך, אני מסתפק רק במעשה של הנחת התפילין, בצורה הלכותית, ואני לא מצליח להביא לידי ביטוי את חובות הלבבות שבהנחת התפילין, שזה המקום הייחודי לי, יש פה בעיה, אני בעצם לא עובד את הקדוש ברוך הוא על פי דרכי, חסר איזה צבע, כן? אני עושה איזה מצוות אנשים מלומדה, מצוות אנשים מלומדה, אבל איפה הרגש שלך בתוך הנחת תפילין, הרגש הייחודי, המיוחד מכל כך לך, כן, נדב, לי כיואב, כל אחד ועניינה. איפה הדבר המיוחד? לזה ריבונו שלה מחכה. בשביל מה בראתי אותך בתכונה כל כך מיוחדת? בשביל שתהיה כמו כולם? בשביל זה בראתי אותך בתכונה? כן? בשביל זה בראתי אותך ככה? כן? הנה יכול להתכן שעדיף שלא הייתה נברא בכלל. קודם שנבראתי, הנה כדאי. ועכשיו שנבראתי, כאילו לא נבראתי. קודם שנבראתי, לא היה צורך בעולם בכלל לאדם כמוני. ועכשיו שנבראתי, וסוף סוף יש צורך באדם כמוני, למלא תפקיד מסוים. אתה לא מלא תפקידך? אתה פתאום מתחיל לדמות לאחרים? אז כאילו לא נבראת. אז מה אתה עושה כאן? סרח עודף, דבר מיותר, איברים כפולים. מה בדיוק העניין? כן? זה דין חשבון שאדם צריך לתת לעצמו. עד כמה הוא רלוונטי, כן? בעולם הזה. עד כמה הוא באמת מבטא משהו יחיד ומיוחד, חד פעמי, שלא היה ולא יהיה כמו לו. דיברנו על כל המושגים של ההבדלה, של הייחודיות. עד כמה אני אכן כזה? זו שאלה של הרשאות עצמו. כן? לא ביום אחד אדם מגלה את הייחודיות שלו. כן? לא בכל יום, לא ברגע אחד אדם מגלה את הייחודיות, אבל ודאי צריך להיות חלק בלתי נפרד ומשמעותי של חשבון הנפש של האדם. האם היום אני ביטאתי את דעתי במהלך השיעור? האם אני אמרתי את מה שיש לומר על הטקסט המסוים הזה וזה, על רש"י הזה וזה? מה אני מרגיש בדברי רש"י אלו? האם ניסיתי לתת ביטוי? אגב, יכול להיות שניתן ביטוי מחשבתי לרש"י, שהוא יהיה ביטוי לא מדויק, אבל לפחות הוא מבטא איזשהו מאמץ לעשות את הדברים אחרת. למה הדבר דומה? ילד קטן שהוא רוצה לעזור לאמו בהכנת עוגות. עכשיו הוא לא יודע להכין עוגות, אבל מה? הוא רוצה להביא לידי ביטוי את תכונת העצמאות שלו. אז הוא עוזר לאמא ושובר את המגש. כן? שובר את המגש. אז נכון. הוא לא יודע לעשות את זה, אבל הוא הביא לידי ביטוי איזה חלק באופי שלו. עצמאות, וכן הלאה וכן הלאה. ילמדו אותו איך לבטא את זה בלי להשחית. כן? בלי להשחית, בלי לקלקל. אבל זה יפה מאוד שהוא מנסה. זה יפה מאוד שהוא מנסה. כן? 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 דוד.
בעצם כל אדם הוא עולם ומלואו, ואתה צריך להידמות ולהבין שכל העולם נברא בשבילך. אין עוד רב יואב, אין עוד דוד, כל אחד הוא...
במובן הזה כל העולם נברא בשבילי, במובן הזה.
אבל איפה השאלה שלי, כאילו, אם אתה מתבלט יותר מדי, שאלה איך אתה עושה את זה בלי להתגאות
חזרה,
כאילו...
אתה לא מתבלט. איפה... אתה נאמן. יש הבדל
בין... נאמן לעצמך, בדיוק. בעצם נאמן לאישיות שלך.
זה הבדל עצום. הגאווה לוקחת את הייחודיות והופכת אותה להתבלטות. כן? אנחנו מדברים על נאמנות. זו נאמנות פשוטה לאופי. נאמנות פשוטה לאופי. אין לזה שום עניין של התבלטות. אדם צריך להיות
בעצם
משהו.
בעצם אתה צריך להגיד לעצמו, כאילו, אין עוד אחד כמוני שאני אראה עם האישיות שלי, עם התכונות שלי, עם האופי שלי.
כן.
ואני צריך לבטא את הייחודיות שבי, כן. דרך הספר, דרך מה שאני קורא, דרך מה שאני מבין. ולנסות למצוא את הנקודות האלה ולהעביר
נכון,
את
נכון.
מי שאני, את מה שאני בעצם.
זאת אומרת, האמירה שאין עוד אחד כמוני אמורה ליצור בי, אמורה לגרום לי דבר מאוד פשוט. מכיוון שאין עוד אחד כמוני, אני חייב להיות נאמן לעצמי. אם היה עוד אחד כמוני, הייתי יכול לחיות חיים של מישהו אחר. אבל מכיוון שאין עוד אחד כמוני, אני אקזמפלר בודד, לכן מידת האחריות שלי גדולה מאוד להיות נאמן לעצמי. זה המשמעות. ולא להגיד, אין עוד אחד כמוני, אין כמוני, ולהתגאות. מכיוון שאין עוד אחד כמוני, האחריות היא גדולה ועצומה להיות נאמן לעצמי. כי אף אחד לא יכול להחליף את מקומי ולתפוס מקומי. וזה ענווה. זה ענווה. זה ענווה. כן, כן.
במקרים, למשל, כמו שריט
ונתן,
שכל אחד,
כמו במקרה של השריט ונתן, כן.
שכל אחד, יש בו איזה משיכה כאילו לצד אחר. השריט, דווקא בגלל שהיא הייתה, אם קצת ילדים רוצה הרבה, נתן הפוך. האם זה בא ממקום של חוסר שלמות כאילו עם הדרך שהם עברו, או שמה סקרנות, או שאמונה שדרך אחרת יותר טובה?
לא, אני הסברתי. פה, במהלך הדברים שהיא אומרת, אני נוטה להבין שאושרית ביקשה הרבה ילדים, לא בגלל שהיא גדלה במשפחה עם מעט ילדים, בגלל שבעצם אופיה, בעצם אופיה, כך היא רואה את המשפחה, עם הרבה ילדים. מה העיץ בה את זה? זה שהיא גדלה בבית שלושה ילדים. זה לא שזה שהיא גדלה בבית שלושה ילדים, זה חידש באופי של אהבת ילדים. יש בה את האופי הזה כבר מלכתחילה. רק שלושה ילדים זה רק העיץ את האופי הזה. העיץ האופי הזה, אתה מבין? יכול להיות שאם לא הייתה גדלה בבית של שלושה ילדים, נגיד הייתה גדלה בבית של שבע, היא הייתה רוצה להקים משפחה של?
שלושה.
לא, לא, שאלתם.
ארבע עשרה.
לא, של שבע.
של שבע?
כי לא היו לוחצים לה, לא היו לוחצים לה על התכונה שלה. זאת אומרת, אמרנו, אושרית היא בתכונתה רוצה להיות אימא להרבה ילדים. שהיא גדלה במשפחה שלושה ילדים, אז היא, זה מעיק לה לתכונה, ואז יכול להיות שהיא תרצה יותר מאשר היא תכננה לך תחילה. אבל אם הייתה גדלה במשפחה שבעה ילדים, אז היא הייתה בונה משפחה עם שבעה ילדים.
יכול להיות, אבל אם היא הייתה גדלה
כי זה מתאים.
עם שבעה ילדים, היא הייתה אומרת, זה קצת שבעה ילדים.
לא בטוח. לא, זה לא בטוח, זה תלוי באופי הבסיסי שלה. תלוי באופי הבסיסי שלה. זה הרעיון, זה הרעיון. לכן אומרים, גם אושרית וגם נתן למעשה בסופו של דבר בחרו באופן המתאים להם. באמת מתאים להם. וכל אחד הגיע למסקנה הזו דרך ניסיון החיים שלו. כן? אחד דרך מיעוט ילדים ואחד דרך ריבוי ילדים. אבל סוף סוף הם בחרו מה שמתאים להם באמת על פי נפשם. טוב, יש פה מסקנה קצת מוזרה. וכי מתאים לנתן, שלושה ילדים ותו לא. מה? בן אדם יהודי מסתפק בשלושה ילדים? אבל נתן בעיקרו הוא טיפוס אינטימי, טיפוס סולידי, שאוהב מרחבים לפרטיות שלו, הוא מלכתחילה לא רוצה יותר מארבעה ילדים. בגלל שהוא גדל בשבעה ילדים, אז הוא רוצה עכשיו שלושה. התכונה הבסיסית שלו, עוד יותר. כן. תכונות אחרות, הוא מלא כל אחד חובב ומרגיש את המציאות בצורה אחרת ראשונה. בועז ויעקב חיכו בסבלנות לתורם. סיפור נוסף. בוא, רק שנייה. טיפ, אני רוצה רגע להגיע למיין. שנייה, בסדר? מיד, נספיק לנו, אנחנו... נפתח עוד פעם שאלות. בועז ויעקב חיכו בסבלנות לתורם אצל הקופאית בסופר. רציתי לשאול משהו על הדוגמה שנתן קודם?
רציתי רק להגיד, זה כאילו, כן. אפשר לדמות את זה לכך שבן אדם גם שלומד למשל, אם הוא לומד בישיבה גדולה או לומד בישיבה קטנה,
כן.
או למשל ילד בכיתה עם 40 ילדים או ילד בכיתה עם 10 ילדים.
כן.
זה גם באיזשהו מקום, זה...
ודאי, ודאי, ודאי. כל ילד יגיב על התרחישים האלו לפי אופיו. ודאי, כל ילד יגיב על התרחישים האלו לפי אופיו. ילד שגדל בכיתה, ילד שלמד בכיתה של 40 ילדים, והוא ילד שזקוק יותר לאינטימיות, הוא יגיב על זה בהתאם. באיזה אופן זה יבוא לידי ביטוי? כן, לא יודע, יכול להיות שהוא יעבור בית ספר, יכול להיות שזה יבוא לידי ביטוי בזמנים אחרים, כן, בכל מיני מסגרות לימוד נוספות. כן, אינני יודע, אבל ודאי שזה ישפיע. בועז ויעקב חיכו בסבלנות לתורם אצל הקופאית, בסופרמרקט. לפתע עברה לידם אישה עמוסת סלים. כן, זה בהחלט תרחיש משמעותי, כן, שמצפה לי יחס ותגובה. מעניין איך כל אחד מגיב על האירוע הזה, כן. אישה עמוסת סלים, ובמהירות מדהימה עקפה אותם. והגיעה ראשונה לתור. כן, אי אפשר להישאר אדיש אל מול אירוע כזה, נכון? אירוע הזה אירוע בפירוש קיצוני. למי שממתין בתור לתורו כבר רבע שעה או 20 דקות, פתאום מישהי באה ונכנסת ישר, אתה לא יכול להישאר אדיש, אלא אם כן אתה מת. אתה חייב להגיב. עכשיו בוא נראה את הבדלי התגובות. שני הגברים העמומים הסתכלו אחד על השני, ומרוב ההלם שתקו ולא אמרו מילה. כלומר, אין להם כלים בעצם, טוב שהם שתקו אגב, זה טוב. מבין מחריש, לחכם יחשב. טוב, שותקים. קודם כל צריך לשתוק. כן, צריך לשתוק. הסקט ושמע ישראל הס, ואחרי זה כתת. לשתוק זה מכין להתבוננות. יפה. כן, ויהס כלב את העם. זה בסדר לא לשתוק. לא אמרו מילה. כשסיימה אישה לעורכת חשבון והלכה, אמר בועז בקעס, כן? בועז הוא יוצא ראשונה. תראו את התגובה של בועז, מאוד מעניין. כן? איזה יסודות נפשיים פועלים בו שמצביעים על קצות דרכיו, על תכונותיו ואופיו, מעניין. אמר בועז בקעס, ראית איזה חוצפה? בלי להתבייש, בלי לשאול, בלי לבקש, פשוט נדחפה. ממש חוצפה. מאיפה זה בא לבועז הדבר הזה? מה התכונת הנפש שלו? מה?
גינוי.
בואו נלך לפני קצת, נלך לכיוון יותר חיובי.
כמה צדק.
ביקורת, צדק, יפה. בואו נלך לזה, בסדר? זאת אומרת, פה באמת הצדק הוא קצת מעבר אותו, כי הוא פשוט מפריע לו למד זכות על אותה אישה, שמאוד יכול להיות שיש לה איזו סיבה שבגללה היא עושה את הדבר הזה, עד כדי כך שאפילו אין לה את הפנאי לשאול אם מוכנים או לא, היא לוקחת את הזכות לעצמה, כי אין לה אפשרות אפילו את הלוקסוס לשאול אם מוכנים או לא, כי יש פה משהו מאוד מאוד דחוף. כן, אבל קשה מאוד לבועז בגלל התכונה הזו שלו, כן, ראיתם? בגלל התכונה הזו של בועז, כן, כשמו כן הוא בועוז, כן, קשה לו מאוד ללמד זכות, כן, הוא בא מכוח הביקורת, כוח הצדק, כן, הוא שונא עוולות, והנה זו התגובה שלו, ראיתם? מעניין, כן, איך יגיב יעקב איש שתיים יושב בועלים. ראית איזה חוצפה, בלי להתבייש, בלי לשאול וכו' וכו', ממש חוצפה, כן, מה פתאום בועז, הוא ממש מתפלא. איך אתה לא רואה את המציאות? מה פתאום? אני לא מבין איזה משקפיים. כן? כלל גדול כתוב בספרים. כן? לפי צבע המשקפיים, כך הוא צבע הדברים. איזה משקפיים אתה חובש בו? אז מאוד מוזר. אולי תיקח את המשקפיים שלי. קצת קשה להרכיב אותם, זה לא הולך. הוא ככה כנראה ירגיש קצת כאב בעיניים. אבל בו, יעקב, זה סיפור אחר לגמרי. ראית את הפנים שלה? תראו במה הוא מסתכל. ראית את הפנים שלה? ראית איך היא הייתה לחוצה? אתה מבין מה היא נושאת בקרבה? אתה מבין את סיפור החיים שלה? או את סיפור השעה האחרונה שלה? איך אתה יכול לחרוץ משפט מבלי לשים על כף המאזניים את התוכן הזה? איך אתה יכול? אולי קרה לה משהו? מסכנה, היא הייתה כל כך בלחץ. הנתון הזה משנה את כל המשפט מקצה לקצה. בעוד שבועז דן על הדברים בצורה חיצונית לחלוטין, רגשית, ספונטנית, וממילא כלפי חוץ נראה שהיא ממש ממש חצופה. הרי שיעקב איש שתיים יושב אוהלים, הוא מתבונן לפני ולפנים, הוא רואה חויות אחרות שתמונות בהבעת הפנים שלה, והוא מגלה בעצם אישה לחוצה. במצב לא פשוט, ממילא דינה הוא שונה לחלוטין. יש לתת לה דיני קדימה, כמו חובש. שמקדים פצוע מספר אחת על פני מספר שתיים, מכיוון שהפצוע הזה הוא בסכנה של איברים פנימיים. למה אתה רץ אליו? למה, אבל, למה אתה רץ אליו שהוא שותק, הפצוע הזה? אתה לא מבין שמי ששותק הוא במצב יותר חמור? פצוע ששותק זה בעיה רצינית מאוד. הפצוע שצועק זה סימן שהוא עדיין. אבל אם הוא שותק, מי יודע מה יש לו? אז הוא רץ לשותק. כי החובש יודע לנהל סדרי עדיפויות, יש לו ניסיון. זה יעקב שלנו, שני הגברים, נכחו באותו אירוע, שמתם לב, ממש אותו אירוע, זה אותה גברת, אפילו לא בשינוי הדרת, זה אותה גברת. אך כל אחד חווה אותו בצורה שונה, חלון אחר, עולם אחר. כל אחד פירש את האירוע בהתאם לזווית שלו, לאישיות שלו, למקום בו הוא נמצא. אני לא רוצה להגיד שאין מקום להערה של בועז אגב. יכול להיות שהערה של בועז, האמת שבה, שיהיה צורך לבדוק את כוונותיה של אותה אישה. כיוון שבועז בא מצד הביקורת, יכול מאוד להיות שיהיה צריך לשאול את האישה, רגע, למה את נדחפת? ואז היא תגיד, אני במצב מאוד לא פשוט. בועז הוא קורא לסדר. יעקב הוא רואה לפני ולפנים, הוא רואה את הנולד. זה מבט אחר. אבל זה לא אומר שכולם יעקב, על פי רוב אנחנו צריכים להביא לשימוע. מעשה כזה של גברת, אותה גברת, צריך שימוע. כוח הביקורת דורש לעמוד למשפט. מבחינת בועז זה לא טעות. אולי הצורה, כן, איזו חוצפה וקצת... השליך עליה כל מיני דברים, ככה מילים ליפות, יכול להיות שזה הבעיה. אבל ככלל, יש מקום לאנשים כמו בועז. ודאי. שני הגברים, כל אחד חווה אותו בצורה שונה, כל אחד פירש את האירוע בהתאם לזווית שלו, לאישיות שלו, כן, זווית זה אישיות, למקום בו הוא נמצא. כן, למקום בו הוא נמצא. לכולנו יש רגשות, לכולנו יש מחשבות, כן, זה מה שעושה אותנו שונים כל כך, כן? אבל יש מחשבות, לכולנו יש צרכים ורצונות, אצל כל אדם, לא, זה כן? היא חוזרת פה למחנה המשותף שבין כולם. לכולנו יש רגשות, לכולנו יש מחשבות, לכולנו יש צרכים ורצונות, אך אצל כל עדיין הם מופיעים ומשפיעים בדרך אחרת ושונה. כל כוח בפני עצמו הוא שונה, וכל שכן ביחסי הגומלים בין הכוחות השונים, זה יוצר תצרף שונה לחלוטין, וריאציה שונה לחלוטין. כלומר, מספר הכוחות שיש בכל אחד ואחד, לכולן יש אותם כוחות, אבל מספר הכוחות שיש בכל אחד בתשתית הנפשית שלנו, זה מאפשר וריאציות אינסופיות. כמה וריאציות אפשר עם חמישה איברים? כמה וריאציות אפשר? חמישה איברים, כמה וריאציות אפשר? כן? כמה? 300, 400? כמה וריאציות אפשר בין חמישה איברים? כמה? חיבורים שונים, וריאציות שונות. כן? כמה וריאציות אפשר עם מאות כוחות? אין גבול, אין גבול לתצרפים, אין גבול לחיבורי הכוחות שאפשר, כן, שמולידים בעצם אופי שונה. כל בני אדם מורכבים אותם חומרים, היא חוזרת על זה. אך בכל אחד מאיתן הם מופיעים במינון ובסביבות אחרים. בהתאם לכל אלה, נוצר אדם ייחודי, אדם עם עולם פנימי אחר, שונה ומיוחד. זו הקריאה הגדולה. הקריאה הגדולה שבעצם קוראים לנו פה, זה קודם כל להודות, להבין ולהאמין שאנחנו שונים. אחרי שמאמינים בזה, עכשיו המשימה היא להביע את השוני הזה ורצוי בכמה וכמה שאפשר, כמה שיותר, כן, מישורי וזירות חיים. יש לי מה להביע את עצמי באופן ייחודי בכל עניין ודבר. זה לא יהיה מיד, אבל זו מגמה מתפתחת בחיים. הצלחתי להביע את דעתי במקרה הזה. הצלחתי להביע את אופן המיוחד שאני עושה את הדבר במקרה הזה. ברוך השם, נרשום לעצמנו. היום ביטאתי את עצמי באופן ייחודי, עוד חלק של אישיותי בא לידי ביטוי. אני לא ברכה לבטלה, אני לא מתבטל פה, אני מטביע את חותמי. ולאט לאט, כן, לפתח את המגמה הזו. אין לזה סוף כמובן, כן, אין לזה סוף במהלך החיים שלנו, כל אחד בקצבת החיים שלו עד 120 בזאת. טוב, נעצור כאן.